אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כאן כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם בהסקטים, בכל שעה שהיא. איתנו באולפן על ההפקה איתי אשת, שלום לך, שלום לך חן עוז על הביצוע הטכני, שלום יובל אביבי.
על מה אני?
אנחנו עדיין תוהים, מה באת לעשות פה?
לא על ההפקה, לא על הביצוע הטכני.
בוא נראה.
שלום, מה יעשה לה?
אתה שמעת את החדשות או שלא הצלחת להקשיב לזה?
שמעתי דבר אחד ספציפי.
שמעת מוניות מעופפות?
מוניות מעופפות, זה הדבר היחיד שנשאר לי מהדבר הזה.
אתה פה כדי לדבר איתי על מוניות מעופפות. עכשיו היא אמרה את זה בנונשלן, שמת לב, כאילו זה, כן, מוניות מעופפות, כולנו מחכים לרגע.
זה נושא שקרוב לליבי, מכוניות מעופפות.
אוקיי, אז נראה לך שזה באמת קורה עוד רגע?
אני חושב שזה יקרה, בוודאי.
אתה תעלה על מונית מעופפת, רחפן, אוטונומי, ופשוט תגיד לעצמך, כן, אני מרגיש בטוח פה.
ועדיף על פני הנהגים האנושיים?
יש את האשליה, אבל לי בכל אופן יש את האשליה כשאני נוהגת, שאני בשליטה כלשהי. נגיד, אם אתה נוהג ואני יושבת לידך, אני במתח. לא אישי, כל אחד.
אני יודע, הרצפה של המושב שליד הנהג אצלי, יש בה חורים ועיקומים מזה שאת לוחצת לי על הברקס.
בדיוק, יש לי את הרגל שם על הברקס, אני מנסה להסתיר את זה בדרך כלל. אבל כשאני נוהגת, יש לי את הקטע הזה של השליטה.
יש שתי אסכולות, יש את אלה שלוחצים על הברקס, ויש את אלה שעוקרים את המטלה הזה של מעל החלון, עד שייכת לאסכולה ששוברת את הרצפה.
כן, אני עם הרגל על הברקס. זה אף פעם לא עוזר.
לא.
אוקיי, אז מוניות מעופפות.
לדעתי זה יקרה, ואני חושב, זה קצת כמו הבינה המלאכותית הכותבת, אם לחבר את זה קצת לעולמות שבהם אנחנו נמצאים, שזה עוד נורא בהתחלה. רק התחלנו, אבל זה ברור לחלוטין שבנהיגה המכונות יעשו את זה יותר טוב מאיתנו.
אני לא יודעת, אני רואה את תל אביב,
כן?
ואני, מה שאני רואה זה שהם לא מצליחים לתפעל רכבת קלה. אני לא מצליח לקרוא את הדבר הזה.
בסדר.
היא נוסעת, והם לא מצליחים לתפעל, יש איזו תקלה שהם לא מצליחים. אז אתה מדבר איתי על מונית מעופפת?
ובאוויר יש הרבה יותר מרחב, לא צריך לחפור כלום.
אבל יהיו הרבה מוניות מעופפות.
יש,
מה ידאג לזה שהם לא יתקלו אחת?
יש מפלסים עד הירח. אתה יכול לעלות, לעלות, לעלות.
יש בלון חמצן מחובר למונית המעופפת?
אתה לא חוצה את האטמוספירה, הכל בסדר. אתה נשאר בגבולות האטמוספירה, כמה זה אטמוספירה? מישהו יודע כמה אטמוספירה, כמה מדובר?
זה בא עם מצנח?
לך, זה יבוא עם מצנח.
יש כיסא מפלט.
למכונה לא, אני לא צריך מצנח, מקסימום ניפול.
אוקיי, טוב.
אדם צריך לקבל את גורלו. אגב, גורל.
כן.
שבוע הספר.
גורל אכזר.
בפתח.
כן.
זה קורה. את מרגישה שחלפה שנה מאז שבוע הספר האחרון?
יש לי אומן.
יש עדות בלתי,
יוני. אני יודעת שחלפה שנה.
יוני מגיע, ואיתו מגיע הניחוח המוכר של פיצול. פיצול בשוק הספרים הישראלי, בין ההוצאות הגדולות שסוחרות דוכן במתחמי שבוע הספר של התאחדות המולים, זה יהיה בסרונה ובירושלים, הרגיל, המקובל.
בנועל.
ויש את ההוצאות הקטנות והעצמאיות שמשתתפות ביריד הספרים העצמאי. אז היום אנחנו נדבר עם שיר החפר, שהיא מולית הוצאת לוקוס, ביחד עם עוד כמה בעלי הוצאות, היא מובילה את היריד העצמאי, ואנחנו נשאל אותם איך לא נמאס להם. מה זה לא נמאס להם? הם מרחיבים את הפעילות.
איך הם לא מתייאשים, למען האמת? זה לא עניין של נמאס.
נכון. יכול להיות שנמאס להם,
למה שהם מתייאשו? שהאחרים מתייאשו? מה זאת אומרת?
בסדר.
בסדר?
ניכר שאת...
אוקיי, שהמולים הגדולים התייאשו.
ניכר שאת לא התייאשת מעסקי המולות הישראלית.
אני לא התייאשתי, לא.
ואולי נשאל מישהו שעשה את זה, איך הוא לא מתייאש.
אוקיי.
אחר כך אנחנו נדבר עם חיה גלבוע בפינת קוראת לסדר, פינת התלמוד שלנו. על מה נדבר? על לילית?
על לילית.
יאללה.
פינה מסוכנת היום.
טוב, אנחנו, אם אנחנו מתעסקים בספרים מסוכנים, אז אנחנו יודעים שמצבנו טוב. אבל אנחנו נתחיל עם הפרס על שם חיים גורי לשירה עברית לשנת 2023, הוא יוענק השנה לשניים, למשורר רון דהן ולמשוררת מאיה ויינברג. פרס חיים גורי לשירה העברית נועד לשמר ולהפיץ את מורשתו של המשורר חיים גורי בשירה העברית, לעודד יצירה פורצת דרך ואיכותית, ולעודד עשייה ספרותית ענפה, הוא ניתן למשורר או משוררת מעולים, שהוציאו לפחות שני ספרי שירה, ואשר ספרי המחרון ראה אור לפני פחות מחמש שנים. הסכום הכולל של הפרס הוא 30,000 שקלים, מכובד, והוא ניתן על ידי מקום לשירה, ובתמיכת האגף לתרבות של עיריית ירושלים. יש מופע פתיחה של מטר על מטר, פסטיבל ירושלים לשירה, ה-15 בחודש יולי.
כן, פסטיבל מטר על מטר זה הפסטיבל של מקום לשירה.
כן, שם היה ניקו את הפרס.
ושם היה ניקו להם את הפרס. השופטים בפרס גורי היו.
זה חשוב.
חשוב מאוד, כי הם החליטו מי זוכה.
נכון.
הם אנשים הכי חשובים בסיפור בעצם.
חוץ מהמשוררים.
פרופסור יגאל שוורץ היה יו"ר הוועדה, רותם אתר הייתה נציגת עמותת מקום לשירה, יעל גורי, נציגת המשפחה, הבת של חיים גורי, ודוקטור קציה אלון, וגם ענת שרון בלייס, שהיא גם משוררת והיא גם קולגה שלנו פה בתחנה.
פה בתחנה, כן.
אז נימוקי השופטים, שזה בעצם הכי חשוב.
הכי חשוב והחביב עלינו גם.
אני אוהבת את נימוקי שופטים. רון דהן זוכה בפרס גורי עבור ספר שירה ו-50, מגול, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
דיברנו כאן על הספר הזה.
דיברנו עם רון דהן על הספר. שירתו של רון דהן, הם כותבים, היא רבת פנים, הוא יודע לכתוב את הקולות הצועקים כאב חברתי, אבל גם את הקולות הכמוסים של חדרי הבית. זו שירה של אדם, אב, גבר, שמבקש בשורותיו להשיל את הזהויות הללו ולתת להן קול חדש, רך וחסר בושה. לספר על פיצי המשפחה, על זוגיות מתפרקת, על מעברי דירה, על אהבת הילדים ואהבת הטבע. הוא מזמין אותנו לביתו, אבל גם מטריס, ציטוט, עד שתגמרו לקרוא את הספר הזה, אעבור שוב דירה. זאת שורה מוחצת לב שמעמידה את הבית האישי והישראלי בספק, אבל גם ממציאה אותו מחדש, עבורו ועבורנו. דן חרד לסביבה, וזו נמסכת בשורותיו, כמו מבקש לומר לנו, הקוראים, כי השירה אינה רק אותיות המונחות על הדף, אלא היא זו שממנה יוצאים לעשות מעשה בעולם הקרוב והרחוק. הלב נשבר, כותב רון דהן, האקלים נשבר, אבל כלי הכתיבה של המשורר שלם יותר מתמיד, והוא יודע לדווח על אלה הדברים בלשון מרושטת. הפרס ניתן לרון דהן על שום מסירותו הבלתי מתפשרת לשירה ולספרות, על היותו משורר שמבקש להשאיר את החיפוש כאלמנט חי בתוך הפואטיקה שלו, שצומחת ושואפת לאתגר את עולם השירה הישראלי.
וואו.
נימוקים יפים.
מאוד. Mm-hmm. גם הנימוקים על מאיה ויינברג יפים.
בוא נשמע.
ככה הם כתבו
עליה.
היא זכתה בפרס עבור ספר השירים מהיד אל הפה, שיצא בפרדס ב-2021. שירתה של מאיה ויינברג, הם אומרים, מתחילה מהפרח. היא מספרת עליו, על הבית שלו, ורק אז נדרשת לביתה הפרטי, לילדיה ואהוביה. היא נשענת על הנוף, על הטבע, בו מקפצת לפעמים ציפור שיר ומותחת חוט בין בעלת הכנף השרה, בעודה מנסה לשרוד, לבין האישה, המבקשת לשמור על היקר לה מכל בפנים ובחוץ. כל יום הוא חסד, כל יום הוא יום אחד פחות. ככה כותבת מאיה ויינברג, ומחפשת את אוצר המילים של האימהות, אותו היא פורסת על פני שירים המעידים על ימות השבוע, עד שהם הופכים לשורות המספרות את האבל על אימה שלה. שורות פרטיות שבהן משתקפות בבואות של אמהות רבות אחרות. ויינברג מגישה לנו דפים של שקט ונחמה. שורות חמדה מעבירות אלינו את המבט והקשב הדרוכים שלה באדם ובנוף, ומסכמת כי כוחנו אינו תמון בכתפיים, כי אם בכנפיים. שירתה של ויינברג אינה משתמשת בטבע כתפאורה, אלא כשותף פעיל במערכת היחסים העתיקה בין האדם לסביבה. הוא מבקשת מאיתנו לטשטש את הגבולות השקריים בין הנוף הפנימי לחיצוני.
נתנו לשני משוררים שיש להם יחס עמוק לטבע,
נכון,
שים לב.
נכון.
ולא אמרו מילה אחת על הטלפים כשהם כותבו על מאיה ויינברג.
אני חושב שזה אחלה.
שיש לה עניין עם הטלפים.
כן, אבל זה בסדר שהם לא אמרו את שום.
למה? הטלפים זה חיה מאוד מעניינת, והם תמיד אוהבת לדבר עליהם. אוקיי.
קצת הושמצו בשלוש שנים.
הטלפים?
יותר משלוש שנים.
כן. צריך להשמיץ אנשים, לא הטלפים. טוב, הם כתבו כאן שהם בחרו לתת את הפרס לרון דהן ולמאיה ויינברג, בגלל שהשירה שלהם הביטה ללא הרף, ובו זמנית החוצה אל העולם ופנימה אל השירה. ההתבוננות המפוקחת שלהם בחברה ובעולם מתורגמת לשירה שאיננה מצא לאידיאולוגיה, אלא פואטיקה מתפתחת וייחודית. זה מאוד מעניין שהם נתנו לשני משוררים שיש ביניהם איזה קרבה, נראה לי. אז יפה.
כן, נכון.
ברכות לזוכים.
ברכות גדולות.
נכון.
ונעשה קצת
סטטיסטיקה, כן, סטטיסטיקה, שזה...
תצילי אותי עם המילה הזאת.
סטטיסטיקה. תמיד לקראת שבוע הספר אנחנו זוכים לקבל סיכומים ומספרים, אז יש סיכום שנתי של ספריות תל אביב יפו, שחושפות את רשימת הספרים המושאלים ביותר לשנת 2022. אנחנו אוהבים את המשחק הזה.
מאוד, אני אוהב מספרים.
אז טוב, יש כאן כזה, הם מספרים לנו שיש 22 ספריות בעיר, ויש 41 אלף קוראים פעילים, וכל מיני דברים כאלה. הספר המושאל ביותר בקרב תושבי תל אביב יפו.
רגע, הם שאלו 41 אלף הקוראים האלה,
413,404 ספרים.
שזה ממש יפה, זה ממוצע בערך 10 ספרים לבן אדם לשנה. זה יפה מאוד.
אני לא אוהבת את ה... זה לא על המשקל, אבל בסדר. אוקיי, הנה, רצית להגיד את המספר הזה. בסדר. הספר המושאל ביותר בקרב תושבי תל אביב יפו.
כן.
בשנת 2022. כן. זו השנה השנייה ברציפות למרבה הצער. היה שירת סרטני הנהר, שכתבה דיליה אבנס. הוא זכה 662 השאלות. מבין הספרים העבריים, במקום הראשון ניצב הספר אל תספר לאחיך של מאיר שלו, 479 השאלות.
בקרב ספרי הילדים, כמיטב המסורת, הארי פוטר ממשיך לצעוד בראש.
הארי פוטר, כן.
הספר הראשון בסדרה הארי פוטר ואבן החכמים. זה מדהים שהראשון תמיד הכי...
אני פשוט גיליתי שיש ילדים, כנראה רבים, שהם קוראים הארי פוטר,
ואז
הם קוראים אותו עוד פעם, ואז הם קוראים אותו עוד פעם.
כן, זה הספר היחיד שהם קוראים.
לא, הם קוראים את כל הסדרה.
שבעה ספרים.
יש שבעה ספרים, ומתעמקים בדבר הזה מאוד. הם קוראים שוב ושוב ושוב, אז כנראה בגלל זה.
אבל יש לי הפתעה בשבילך.
כן.
אמנם הארי פוטר ואבן החכמים, זה הספר הראשון, זכה ל-530 השאלות, אבל חל מהפך ביחס לשנת 2021. אז, ב-2021, שני ספרים נוספים מסדרת הארי פוטר אישו את המקומות השני והשלישי. בשנת 2022, ניצבים במקומם שני ספרים מסדרת קרמל של מאירה ברנע גולדברג. קרמל 479 השאלות, וקרמל...
479 השאלות.
כן, כן, וקרמל הנקמה עם 417.
למה זה מצחיק אבל?
זה לא מצחיק, הם סילקו את...
אנחנו יודעים שזה להיט, קרמל.
מאוד.
ידוע לנו, כן.
גם בבית שלי זה להיט. אחריהם, איש הקול והגור, מדוב פילקי, ניצחתי אותך אייכמן, גם הוא היה שנה שעברה, אני זוכר את הטייטל הזה, של אברהם בן דוד אוחיון, והארי פוטר וחדר הסודות. במקום העשירי ניצב יומנו של חנון, הקש האחרון, מאת ג'ף קיני עם 310 השאלות.
יפה.
הם גם מספרים לנו שתחום השאלות הספרים הדיגיטליים ממשיך לצבור תאוצה בשנת 2022. 40,724 השאלות של ספרים דיגיטליים השנה, בעלייה של כ-4,500 השאלות לעומת השנה הקודמת. זה הרבה מאוד, זה 10% גם כן. לאפליקציית הספרייה הדיגיטלית כבר רשומים מעל 3,000 מנויים. אומרים שזה קריאת ספרים דיגיטליים, היא לא טרנד, אלא חלק משמעותי מתרבות הקריאה החדשה.
אפשר אפילו כבר אולי להפסיק לציין את זה, כי אנחנו יודעים את זה. אבל... כן, אנשים קוראים ספרים דיגיטליים. זה מעניין... לא עוד ניוז.
אבל זה מעניין כי הספרים שונים.
כן, נכון, זה אנשים אחרים.
אנשים אחרים. הספר הדיגיטלי העברי המושאל ביותר למבוגרים בשנת 2022 הוא הספר הלא נכון של נועה ידלין, 130 השאלות. לא מאיר שלו. הסופר היפני, הרוקי מורקמי, ממשיך להוביל ברשימת הספר הדיגיטלי הלועזי המושאל ביותר עם גברים ללא נשים שזכה... ל-97 השאלות. וגם בשנה שעברה זה היה ספר אחר של מורקה.
טוב, לגבי השאלה המטרידה רבים, האם ילדים קוראים, אני לא יודעת אם כן, הם רוצים לספר לנו כאילו שכן והכל טוב, אבל אפשר לומר שיש כאלה שכן, יש להם את ציינית הקריאה הצעירה של תל אביב יפו, היא בת 12, את הספרים היא שואלת בספרייה של רמת אביב ג', היא לקחה 319 ספרים במהלך שנת 2022, הילדה הזאת.
נשמע לי מוגזם.
אני רוצה לפגוש אותה.
מה זה? זה ספר ליום.
אחריה, במקומות השני והשלישי, ילד בן 10 מספריית יפו ד' עם 295 ספרים, וילד מספריית אדר יוסף ששאל 247 ספרים. מבין המבוגרים יש לנו גם סיינית, זה מישהי שקוראת בספריית בית דני עם 331 ספרים.
מה זה? איך?
זה נחמד, זה יפה. אני רוצה לפגוש את כל האנשים האלה. טוב, יש לנו גם דוקטור אורי אליס, מנהל ספריית בית אריאלה ומחלקת הספריות בעיריית תל אביב יפו, אמר, ספריות תל אביב יפו הן מוסדות ידע ותרבות עירוניים שמטרתם לאפשר לתושבי העיר ולבעיה הגישה לספרות, לתרבות, למידע, לקדם למידה ולהשאיר את חיי התרבות המקומיים. טוב, הוא כמובן מזמין את כולם ליהנות מהספריות. ומברך את כולם, וגם את הספרנים והספרניות. ואנחנו, יש לנו חיבה גדולה.
לכל העסק הזה.
לכל העסק הזה שנקרא
ספריות, ספריות וספריות תל אביב.
זה נחמד מאוד לשמוע את הסטטיסטיקות. אם יש עוד עיריות או מועצות מקומיות, קיבוצים, כפרים, לא יודעת.
כל מקום.
שרוצים לחלוק איתנו נתונים מהסוג הזה, אנחנו מאוד נשמח לדווח.
אין מספרים.
שלחו לנו בפייסבוק. כן, אנחנו רוצים לדעת. אני, אותי בעיקר מעניין יותר ממספרים, זה מה הם קוראים. מה זה? איזה ספרים?
אני מעניין אותי גם מספרים, אז תספקו את שנינו.
בדיוק, אז ישלחו לו את המספרים ולי את התוכן. תודה רבה לכם.
בשבוע הבא, ביום רביעי, פתח... אנחנו מה שכרוך, שכחתי להגיד את זה. מה שכרוך.
מי לא יודע את זה אבל, בחיית. מי לא יודע.
לא, סדר צריך להיות.
אוקיי.
בשבוע הבא, ביום רביעי, פתח שבוע הספר, ובמקביל לשבוע הספר המסורתי, ייפתח גם יריד הספרים העצמאי, שהתקיים השנה בתל אביב, בירושלים, בחיפה, בקריית טבעון וברמת גן. יריד הספרים העצמאי הראשון נערך בקיץ 2021, וזה משמח שהם קיימים. אבל למה בעצם? למה הפיצול הזה? למה השסע? למה השסע הזה בשוק הספרים הישראלי? למה שלא יהיה יריד אחד עם כל ההוצאות וכל הספרים? כמו ש...
עם אחד.
כמו שפעם
כמו שיש
היה...
עם אחד.
פעם היה יותר טוב, לכולם היה את אותו דבר. אז אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, ואנחנו אולי לא יודעים לענות על השאלה הזאת, אבל מולי תוצאת לוקוס שיר החפר אולי יכולה לספר לנו על הדברים האלה ועל היריד, ועל כך שהוצאה קטנה היום פשוט לא יכולה לקחת חלק בשבוע הספר המסורתי. שלום שירה חפר.
שלום מאיה ויובל.
שלום שירה, למה ככה? לא יפה.
קודם כל, מה זאת אומרת? אנחנו בנויים על זה, אם לא היו לנו מחלקות ושכסוכים ושסעים, אז מה, אז ממה נחיה?
אז זה ככה כי כיף. כיף לנו פשוט.
ברור, מה זאת אומרת?
בסדר גמור.
בבית שמאי ותלמוד שלהם בשביל הדבר הזה.
אני רוצה להגיד לך משהו. אני נגיד רוצה ללכת לשבוע ספר לקנות ספרים, אז אני רוצה ללכת למקום הזה, שאת יודעת, הייתי רוצה שזה יהיה כיכר רבין, אבל כבר לא. אוקיי, אז לאן שהיום? ושהכל יהיה שם פשוט. מה אתם עכשיו אומרים לי? לא, אם את רוצה את זה, לכי לסרונה, ואם את רוצה את הספרים האלה, אז תלכי לסינמטק. למה אתם מכבדים עלינו?
אז ארשי לי לרקח את הדברים.
בבקשה.
הרי סינמטק, רחבת הסינמטק היא כמעט צמודה לסרונה, זה מרחק לא מאוד גדול, הליכה של כמה דקות, ומאוד יפה שם בין העצים, ומגיעים לרחבת הסינמטק, שבעצם כל הסצנה פרוסה בפנייך, ומה שיפה זה שזה יהיה דומה מאוד לשבוע הספר של פעם, כי זה יהיה עם דוכנים בחוץ, וזה לא יהיה עם מנופים שמתנסים מעלייך, ומוזיקה, וכל מיני חברות מסחריות.
רגע, אבל יהיה קריאות כאלה? שירה חפר חותמת על ספריה בדוכן של הוצאת לוקוס.
אני רוצה לספר לך מה קורה השנה.
כן.
ואם בשנים, בשלוש השנים האחרונות, אנחנו הקמנו לעצמנו יריד ספרים, או מה זה לעצמנו? גם לקהל שלנו בעיקר, כן? שלא יכולנו להיות שם, אז בשביל הקהל שתהיה לו אפשרות בכל זאת לבוא וליהנות משבוע הספר של ספרות שהוא אוהב, הקמנו את הירידים בשכונת שפירה, אחר כך בית אריאלה ובכל מיני מקומות, אז השנה אנחנו עושים את זה בחמש ערים שונות. ותני לי רגע לספר שאנחנו נהיה שלושה ימים בירושלים בתחנה הראשונה, שאתם בעצם יום ראשון הקרוב מה-11 עד ה-13. אחר כך אנחנו נהיה שלושה ימים ברחבת הסינמטק בתל אביב, בין ה-14 ל-16, בעצם גם יום שישי, מהבוקר ועד אחר הצהריים אפשר לבוא, ואחר כך אנחנו נהיה ברמת גן, בכיכר רמב״ם, שזה כיכר הורדיה המחודשת, ברמת גן, ואחר כך אנחנו נהיה בטבעון יום אחד, שזה ה-20 ביוני, ואחר כך 21-22, נהיה בבית הגפן בחיפה.
אתם הייתם פעם אלטרנטיבה, והיום אתם אימפריה בעצם, אולי אתם כבר אפשר להכריז ככה.
תראי, מי שמחפש את הספרות הטובה, את הספרות שמושקעת מאוד בעשייה שלה מבחינת הערך, אז כן, מה לעשות? זה מה שהוא ימצא והוא יקבל בירידים האלה.
אבל שירה, הבסיס של הדבר הזה הוא לא החלטה שלכם. הוא נובע מזה שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם להשתתף ביריד הספרים הגדול של התאחדות המו"לים, כי הם לוקחים מחירים מופרזים על דוכן וזה לא משתלם. משם זה התחיל.
כן, זה הסיפור שאנחנו כבר שומעים אותו הרבה הרבה שנים, ולשמחתי, מתוך השיממון הזה ומתוך החורבן הנוראי של הספרות בשני העשורים האחרונים, או של השוק, של התעשייה, איך שרוצים לקרוא לדבר הזה שיושב על ענף שמנסר את עצמו כל היום, ובסוף קורס, כמו שאנחנו רואים, אם מסתכלים על שוק הספרים בארץ היום. כן. אז מתוך הדבר הזה, מתוך החורבן, כן, צמח דור חדש, צמח דור חדש של מו"לים, רואים את זה בעשור האחרון, ועכשיו אנחנו יכולים לקטוף את הפירות של זה, ויש לך באמת 60, לפחות 60 הוצאות לאור מכל הסוגים, לנוער, לילדים, למבוגרים, ספרות יפה, ספרות עיונית, ספרות ערבית, באמת כל הדברים הטובים שיש לכולם להציע.
את יודעת, אבל בשנים הקודמות, באמת, היה אופי פיראטי לדברים האלה. היה אופי מאוד מאוד פיראטי ליריד הזה, ואופי של כזה, אנחנו עושים את זה בעצמנו, למען עצמנו, כל הרווחים לנו, ומין מודל מאוד זריז ושרירי כזה. ובסופו של דבר, כשיש ארגון יותר גדול, אז מי שמארגן, גם המנגנון מתחיל לעלות כסף.
כן, כמה עולה דוכן אצלכם?
בוא נשמח על כך שגם האנשים, גם הדור של האנשים שמקבלים החלטות בכל זאת מתחלף, יש אנשים יותר צעירים, והם ראו כי טוב, ראו שאנחנו מושכים אלפי אנשים לירידים האלה, אמרו, בעצם רגע, אנחנו רוצים לשרת את הקהילה שלנו, אז בואו נחזק את היריד הזה, הנה.
זאת אומרת, נגיד לרמת גן, לרמת גן זה השנה הראשונה שאתם פורצים אליה, פנו אליכם, זאת אומרת, הם באו...
הזמינו אותנו. כן? פשוט אמרו, אנחנו רוצים בשביל הקהל שלנו גם כזה, אז יש לנו בעצם כל חמשת הירידים בשיתוף פעולה עם המוסדות. אחד זה עירייה, ויש את עיריית תל אביב, שבכלל פה יש לציין שכדאי שאנשים ידעו שזה בשיתוף פעולה עם סינמטק תל אביב. זאת אומרת, יהיו הקרנות של סרטים, ויהיו הסרטים של, על ספרים ועל ספרות ועל סופרים. ויש שיתוף פעולה בין הקולנוע והספרות כאן, הפנינג שלם ותוכניה מלאה וקדושה בכל טור, ויש, כן, תמיכה, פשוט הזמינו אותנו, כי רצו, הבינו שנשים רוצים את הדבר הזה.
את מרגישה שהקהל שלכם הוא קהל שונה לחלוטין? הרי אנחנו מדברים כל הזמן על זה.
התשובה היא כן.
אנחנו מדברים כל הזמן על זה ש... שזה מסוכן במידה מסוימת, כי לאנשים יש ארנק אחד, והם הולכים לסרונה וקונים ב-200 שקל, לא יודע מה, ואז לא נשאר להם עוד 200 שקל ליריד הספרים העצמאי. השאלה היא, כן, זה אנשים שונים לחלוטין, מי שהולך לסרונה לא הולך אליכם
לא,
ולהפך?
לא, ברור שזה לא שני מחנות או משהו כזה, אבל כן יש ספרות מסוימת, שהיא, או ספרים מסוימים, שאנשים מחפשים אותה או צורכים אותה, שימצאו אותה למשל ברשתות, ויש אנשים שהולכים לחנויות ספרים פרטיות או קונים באינטרנט או לא רוצים לבזבז את הזמן שלהם וחפשים בדיוק את מה שהם רוצים, יש חפיפה, ואני שומעת המון אנשים ששואלים אם יש, אם אנחנו נהיה באותו זמן ואם אנחנו, ואם הם יוכלו להגיע וכן הלאה. אז קודם כל, כאמור, יש את יום שישי שאז אין את היריד המסחרי,
כן.
ואפשר לבוא וממש לבלות יום שלם ולהנות מכל הטוב.
יש אנשים, יובל, שהולכים ישר לספסל האחורי של האוטובוס, תמיד.
כן, המגניבים
הולכים לשם. הם הולכים לסינמטק.
יש כאלה שיושבים במושב הקדמי ליד המורה.
שלמשל ביריד המסחרי, אז מה בעצם יש שם? זה כאילו קצת שכפול של מה שקורה בכל מקרה בחנות הרשת הקרובה לביתך. זאת אומרת, מה כבר יכול להיות שם? זה לא שמביאים עכשיו בקליסטים של פעם וספרים שאי אפשר היה למצוא. לא, מביאים ספרים חדשים, מורדים להם את המחיר עד התחתונים, ומוכרים לך במשקל קוביות של נייר. זאת אומרת, אז תדעת, זה לא איזה עכשיו משהו... לא יודעת, ככה אני רואה את הדברים, אני חושבת שפה יש הזדמנות דווקא, אני לא שוללת את זה בכלל, אני בטוחה שגם אני הייתי יכולה למצוא ספרים שהייתי רוצה ביריד הגדול, אבל הרבה הרבה יותר מעניין אותי לראות מה יש ביריד העצמאי, מבחינת הטעם שלי.
שיר החפת, חפר, מולי תוצאת.
בוא נגיד ככה, היצירתיות והערך, ומה שעוד אפשר לקרוא לצנה ספרותית בישראל, את זה אתה תמצא בירידים היום, וזו ברכה ענקית, ופה אני רוצה להודות לקולגות שלי, שזה יואב רייס מהוצאת הפרסמון, עודד קרמלי מהוצאת אבא לאבא, עמית רוטברד מבבל, ואנוכי שפשוט התגייסנו להרים את הדבר הזה, 5 ירדים וכמה חודשים, וגם תודה לכל המוסדות שמשתפים איתנו פעולה ומערכים אותם ועושים את הדיסוי הזה, ומזמינים את הקהילה.
60 הוצאות, זה בהחלט לא מעט. שירה חפר, הוצאת לוקוס. תודה רבה לך.
תודה.
להתראות.
עכשיו, במה שכרוך, קוראת לסדר.
איזה אות, איזה יופי. מה שכרוך, וכאן תרבות חזרנו עם הפינה שלנו קוראת לסדר, כמובן, שבה אנחנו לומדים עם חיה גלבוע סוגיות תלמודיות. שלום חיה גלבוע.
היי מאיה,
אהלן יובל. אהלן, אנחנו היום מדברות על לילית, לא פחות ולא יותר, אני נרגשת.
נכון, גם אני. אז באמת ש... כן.
בפני, בעצם, בפני אישה מוטלות שתי אפשרויות, נכון? נתחיל מההתחלה, אבל אני רוצה לשים את זה ככותרת. יש לנו שתי אפשרויות. נכון. אנחנו יכולות להיות חווה או לילית, מלאך נכון. או שטן, קדושה או קדשה. זה הסיפור שלנו.
זה מעניין שיש לכם את הדיכוטומיה הזאת, כי לנו הגברים גם כן יש את הדבר הזה.
מה אתה יכול להיות?
יש את מלאך ושטן, מלאך ושד, ולא מציבים לנו את זה כאופציה חד חד ערכי תבחר.
נכון, אבל תשמע, כל מה שאנחנו יכולים לדבר עליו היום, בעצם הוא נוצר מתוך נקודת מבט גברית.
אה, נכון.
איזה, יש נקודה אחרת? לא מכירה נקודה אחרת.
בואי נדבר רגע, מאיפה הסיפור הזה מתחיל? מה התלמוד אומר לנו על כל העניין הזה של חווה ולילית, קדושה וקדשה?
כן, אז אולי אני אתחיל רק רגע לפני ואני אגיד שבכלל בספרות חז"ל, יש הרבה מאוד עיסוק בגבר שהוא מתפתה על ידי יצר מיני. תחשבו נגיד על השיח סביב צניעות או סביב הפרדה מגדרית. כל הדבר הזה מגיע מאיזשהו פחד, מתוך היצר, שהוא משהו חמקמק שיכול להשתלט עלינו, ויש כל הזמן מלחמה של הגבר שמנסה לשלוט ביצר שלו, או לנסות להגביל אותו. זאת אומרת, וכן אני חושבת שזאת נקודה חשובה, כי המסורת היהודית כן מכירה בזה שיש תשוקה בעולם, שזאת דרך היחידה ליצור, גם מבחינת פריון וגם מבחינת קריאטיביטי. זאת אומרת, לא מנסים להתעלם מזה, אבל כן, כל הזמן רוצים לרסן את זה.
אבל זה נורא מוזר שמאשימים את הנשים בפיתוי.
נכון, נכון.
כי הרי אנחנו יודעים שלפי היהדות, העוצמה היא לכבוש את היצר, העוצמה היא לא להרחיק את מושא היצר כדי שחס וחלילה הוא לא יתעורר. כל העניין הוא שאתה מצליח לעמוד בפיתוי, לא שאתה מסלק את מושא הפיתוי.
נכון, אבל כאן אני חושבת שאתה בדיוק מכניס אותנו בזה שיש הרבה מאוד סוגיות שאומרות, זה בסדר לחשוק, השאלה באיזה אופן. עכשיו אתה צודק שהרבה מאוד פעמים דורשים למשל מהאישה להתכסות כדי לא לעורר את היצר, במקום שהגבר יצטרך לעשות איזושהי עבודה פנימית כדי להגביל את התשוקה שלו. זה אתה צודק, אבל אני חושבת שמה שמעניין, שבואו רק נניח אותו לפני שאני מסתכל על הטקסט של ליליק, הוא שהגבר במסורת היהודית, וכנראה לא רק במסורת היהודית, הוא בעל המבט החושק. זאת אומרת, אז השיח על תשוקה היא בעצם שיח על מבנה חברתי, כי כשאנחנו מדברות על תשוקה, אנחנו מקבעות איזושהי תפיסה שהסדר הרצוי והטוב הוא גבר חושק, גבר מיני, אישה נחשקת, אישה יותר פסיבית. ואז מה קורה כשיש לנו אישה שהיא כן חושקת, שהיא כן מינית? אז במסורת של חז"ל, ואני רוצה להגיד גם בתרבות שאנחנו היום פוגשים, זאת אישה שלפעמים יכולה להיות מסומנת כאישה בעייתית, כי היא מפירה את הסדר, היא מבלבלת בין התפקידים.
אז בואי באמת נדבר על לילית עצמה, על הסיפור שלה, שהיא ללא ספק אישה שפורעת את הסדר.
נכון. אז הדמות המיתולוגית של לילית, היא מופיעה גם במקרא, גם בתלמוד וגם בהרבה מאוד מדרשים, ואצל כולם יש מציירים את אותה דמות, דמות מאוד עוצמתית, מאוד מאוד חזקה, מאוד חכמה, זאת אומרת, היא בהרבה מובנים, אם אנחנו רוצים כן לחשוב על תכונות גבריות ותכונות נשיות במובן הפטריארכלי, אז היא ממש מתוארת כדמות גברית, היא אסרטיבית, היא אינטלקטואלית, אבל הדבר המרכזי שמגדיר אותה ומניע אותה, זה שהיא בעלה תשוקה מינית נשית שאי אפשר להגביל. עכשיו, היא מתנהלת בעולם, וכל המטרה שלה היא סיפוק התשוקות המיניות שלה. היא גם יוזמת פעולות מיניות עם גברים, והיא גם זאת שהיא בעצם היא האקטיבית בפעולה המינית. היא לא מתחתנת, אין לה ילדים. כבר מאיה, זה מחזיר אותנו לדיכוטומיה הראשונה שהצבת בפנינו, שזה כן. בעצם אומרים, זה הגורל של מישהי שהיא באמת אחת עם היצר שלה. ובעצם אנחנו מיד נראה שהמיתוס הזה הוא עוד יותר מסובך, כי מי שהכי מפחדות מלילית זה הנשים. זה הרעיות, זה האימהות. ואחד הדרכים לראות את זה, זה שבמאה הרביעית יש קמאות שממש מצאו בתוך מבנים, שהיו שמים ליד נשים הרות, או ליד תינוקות שרק נולדו, שבאו להרחיק את לילית. ומי שעשה את זה, היו אנשים. שרק אני אגיד ממש במאמר מוסגר, שחברה סיפרה לי שהיא גרה בקיבוץ, ובשנות ה-80 בקיבוצים שהיה ועדות קבלה, שהיו מכניסים מישהו מבחוץ, האישה עם הסיכוי הכי קטן להתקבל בוועדות
הגרושה.
קבלה, הייתה הגרושה.
ברור.
אבל מי היו מפילות אותה בוועדה?
אנשים.
ברור, שלא תיקח לנו את הגברים, זה כן.
בדיוק. אז רק תשימו לב איך הגלגול של רעיון, כאילו עתיק, הוא עדיין, אנחנו פוגשות אותו כאן. אז אני אקרא את הטקסט, הוא טקסט לא תלמודי, הוא טקסט מדרשי מספר שקוראים לו אלפא בטא דבן סירא, זה ספר מאוד פרובוקטיבי, הוא מהמאה התשיעית, אומרים שהוא היה, החכמים היו מחזיקים אותו על הברכיים בבית מדרש, לא על השולחן, והוא מציע בעצם נרטיב שקיים בעוד מקורות, שבו לילית היא האישה הראשונה של אדם, והיא הוחלפה בחווה. ואז עוד יותר זה מביא לנו את הדיכוטומיה הזאת. אז אני אקרא, זה כמובן בתרגום לעברית בת ימינו, אז אני אקרא וכמה זמן שיש לנו.
בבקשה, כן.
לילית נבראה ביחד עם אדם מן האדמה והיא אשתו הראשונה. ביחד חיו השניים בגן עדן. כשאישה ביקש לבוא עליה, זאת אומרת, הוא בא לקיים את היחסי מין, לילית ביקשה להיות זו שתבוא עליו. זאת אומרת, היא רצתה להיות האקטיבית במעשה המיני. יש את זה, יש קטע מעולה על זה במשחקי הכס עם חליסי, שעושה בדיוק אותו דבר, היא לא מסכימה להיות בעצם הפסיבית במעשה המיני. אני שואלה את זה גם פה. ואז אדם מסרב וכעס, לילית קראה בשמו המפורש של האל. זאת אומרת, יש לה ידע מגי שאין לאדם. המעשה הזה הקנה לה כוח לעוף, היא פרסה כנפיים ופרחה משם. אדם התלונן בפני האל. שהאישה שניתנה לו פרחה ממנו. אלוהים שלח שלושה מלאכים למצוא את לילית ולהחזיר אותה הביתה. בינתיים היא הופפה בעולם, מצאה את השטן ולקחה אותו כמאהב. וכשהגיעו המלאכים, היא אמרה להם, תשמעו, שכבתי עם מישהו אחר. אני לא יכולה עכשיו להיות עם בעלי. זאת אומרת, היא אפילו, היא לא רק מבינה מגיה, היא כביכול מבינה את ההלכה היהודית.
כן.
המלאכים היו נבוכים, חזרו לאל. האל אמר, הצדק עם לילית. ואז אלוהים ברא את חווה מהצלע של האדם, והטקסט מוסיף, וחווה למדה מרגע בריאתה, שעליה להיות תחתיו, תחת אדם, כנראה גם פיזי וגם מנטלי, ולסור למרותו.
זה מעניין, כי לילית נבראה כמו האדם, וחווה כבר נבראה מתוך אדם. לילית לא נבראה מתוך אדם כמו חווה.
נכון. נכון, כי בעצם אומרים, למה לילית התבלבלה? למה לילית לקחה לעצמה חירות במעשה המיני? כי מלכתחילה, המקום שלה לא היה ברור לה. היא, ברגע שהיא הייתה שוויונית לגבר, אז היא דרשה גם להיות שוויונית במעשה המיני. ורק אני אגיד, ממש בהערת סוגריים, לפני כמה זמן הייתה לי, הובלתי קבוצת לימוד לנשים חרדיות. ואחת השיחות הכי מעניינות בחדר הייתה, מה קורה בחדר המיטות? כי אם בסלון הגבר הוא המחליט, האם בחדר המיטות יש אפשרות דווקא לשחק רגע עם התבנית המוכרת ולתת לשני הצדדים חופש לקחת תפקיד שהם לא רגילים אליו, אולי לאישה להיות אקטיבית ולגבר החופש להיות רגע מובל. אז זה גם שיחה מעניינת, מה קורה בחדר המיטות, איפה המקום הלא נצפה. אבל כאן בטקסט הזה אומרים ללילית, את נבראת בשוויוניות, את מעלת בתפקיד, את רצית להיות אקטיבית, ולכן את חווה כבר בראו ממנו, והיא עם ההולדה שלה הבינה את מקומה השולי, שבעצם היא תמיד הנחשקת ולא החושקת.
סליחה רגע שאני ממש כופר עומד להיות, אבל הפדיחה היא של אלוהים. הוא ברא אותה בצורה שגורמת לה להיות עצמאית ואסרטיבית, כמו אדם, כמו גבר, הוא ברא אותם אותו דבר, יצאו אותו דבר, הפדיחה היא בבריאה.
אולי הפדיחה היא באדם, שלא היה מסוגל להתמודד עם אישה, שבהתחלה אין לה רצון להרוס, אין לה רצון לחבל. כל מה שהיא מבקשת זה להיות אקטיבית כמו הגבר. אבל מה שקרה, בעצם מרגע שהביע את הרצון הזה, לאוטונומיה, נקרא לזה, היא מגורשת, והופכת גם להיות הארכיטיפ של מה קורה כשאת אחת עם התשוקות המיניות שלך. לא יהיה לך בעל, לא יהיה לך ילדים, אתה הפכי להיות איום.
לא יקבלו אותך לקיבוץ,
למשל,
וגם לא למושב. למשל.
ואדם למשל. אדם באמת יוצא מאוד מאוד נקניק פה. לא, כן, אחר כך הוא גם הולך ומתלונן, אלוהים, היא עשתה לי, הלכה לי, תעשה לי חדש, כמו ילד שנשבר לו.
נכון, אבל מאיה גם הזכירה בהתחלה את הסביחה הקדושה והקדשה של פרויד. אבל זה בדיוק זה, זאת החלוקה החברתית, שבעצם מסמנת או אישה משוללת מיניות, קדושה, שאיתה לא מקיימים יחסים, נגיד האימא, לעומת אישה שכולה מיניות, אבל איתה לא מתחתנים.
תגידי, יש, אנחנו צריכים עוד לסיים, אבל אני חייב לשאול, מציעים לנו איזו אופציה קצת פחות דיכוטומית, אולי איזה דרך שבה מותר לנשים גם להיות אסרטיביות וגם לא שולחים כן. אותם אל המדבר?
אז יש, בתלמוד אין הרבה נשים to begin with, אבל יש כמה נשים שמצליחות להחזיק את התשוקה, להיות נשים חושקות, ומצליחות לעבוד איתה בתוך המגבלה הקיימת. אבל אם אתה שואל אותי, אם לנו היום תרבותית, יש קטגוריה כזו, אני חושבת שאנחנו עדיין יוצרות אותה. עדיין גם היום אפשר לפגוש את הצורך לשים אותנו בתבנית בינארית כזו. לא, מאיה? מה את חושבת?
לא יודעת, אני חושבת שזה קצת השתנה, לא?
כן.
כן.
אולי.
אני לא מרגישה שאנחנו שם בבינאריות הזאת, את חייבת להגיד לך.
כן.
כן.
יופי.
תלוי איפה.
תלוי איפה, זה נכון.
אני כן מרגישה.
נכון. חוץ ובקיבוץ.
ובירושלים.
אולי בעוד כמה.
ובירושלים.
אולי בעוד כמה קהילות, כן. חיה גלבוע, תודה רבה לך
תודה.
על הפינה הזאת של קוראת לסדר. תודה רבה.
תודה, תודה חיה, להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ב-16 ליוני יתקיים יום בלומסדיי. את מתרגשת?
לא. לא, לא כל כך.
זה היום השנתי לציון חייו של ג'יימס ג'ויס, וספציפית לחגיגה של כל האירועים שמתרחשים ברומן יוליסס.
כלומר, זה אני...
זה מחמם את, אני
זה אוהב... מחמם את הלב שיש אנשים שחוגגים את היום הזה, כן? זה כן.
אני חושב שזה...
בארצות הים.
אני חושב שזה נפלא, אנחנו חוזרים לסטטוס של הסופר ניצן וייסמן, שהוא כתב על הסופר הזה, את הדברים האלה הוא כתב על מפגש שלא התרחש כפי שהיית מצפה שהוא התרחש. השאלה הנצחית בין אוהבי הספרות, עם איזה סופר היו רוצים לבלות ערב של שיחה, יין ומזטים? מעבר לתמיהה הבסיסית, למה לכל הרוחות ירצה אדם לבלות ערב שכזה, עם אנשים הידועים בכך שאין להאמין למילה יוצאת מפיהם...
דווקא בגלל זה. מה זאת אומרת? סוף סוף הם יודעים לספר סיפור אבל, גם אם אפשר להאמין, כן?
שהסיכוי שיפרעו את החשבון הנפשי...
כן, זאת בעיה.
שרעבם לאהבה ולתשומת לב אינו יודע סובע וששוחח איתם, כפי שהעיד מאיר שלב פעם על עצמו, משול להתחבק עם קייס. טוב, אז הוא אומר, השאלה העלתה בזיכרונו את מפגש הענקים בין ג'יימס ג'ויס למרסל פרוסט שהתקיים בפריז במאי 1922 במסיבה. שני המאורות הספרותיים הגדולים של דורם ושל דורות רבים קדימה מגיעים אליו בשיא תהילתם, פרוסט לאחר פרסום בעקבות הזמן האבוד, וג'ויס לאחר פרסום יוליסס, וככה כותב על זה ניצן וייסמן, הוא מצטט את בן ג'קסון בלונדון ריוויו אוף בוקס. ג'ויס הגיע למסיבה שטוי ובלבוש מרושל. פרוסט עטוף בפרוות, פתח את הדלת, ואז התיישבו שני הגברים זה לצד זה, בעוד הצופים מחכים לניצוצות שיעופו. אלא שהשניים פתחו בשיחת ספורט ומזג אוויר, כשני גברים קשישים בחדר ההמתנה של רופאם, או כשתי דמויות ממחזה של בקט, המתנים צרותיהם הקטנות בחשיבות אינסופית. ג'ויס אמר, יש לי כאב ראש בכל יום, העיניים שלי במצב היום. פרוסטנה, הבטן המסכנה שלי, מה אני הולך לעשות איתה, היא הורגת אותי. למעשה אני חייב כבר לעזוב. אני באותו מצב, ענה ג'ויס, אם אמצא כאן מישהו שיקח אותי ביד, שלום ולהתראות, מקסים אמר פרוסט, אוי הבטן, הבטן שלי. ויש כל מיני גרסאות מסתבר לסיפור הזה, לסופר סידני שיף יש גרסה שונה. לדבריו, ג'ויס סיפר לו שהשיחה בינו לבין פרוסט כללה בעיקר את המילה לא. פרוסט שאל אותו אם הוא מכיר את הדוקס זה וזה, ג'ויס ענה לא. אחר כך שאל פרוסט אם קרא כבר את יוליסס, ופרוסט ענה לו לא. באופן כללי סיכם ג'ויס, הפגישה הייתה איומה ונוראה. אומרים, יש גרסאות חלוקות על מה בדיוק התרחש במפגש, אבל הכל הסכימו שמדובר באסון. שני הסופרים לא תרחו כמובן לקרוא איש את ספרו של האחר, ובגדול זה סימן מובהק שצריך... לא לפגוש אנשים...
לא, אבל תראה, סליחה.
באופן כללי.
אני לא מסכימה. קודם כל, יש כאן פגישה של שני סופרים. זה דבר אחר מאשר כשאנחנו אומרים לעצמנו, עם איזה סופר הייתי רוצה להיפגש. עכשיו, אם ג'ויס היה פוגש קורט, למשל, אז הוא היה מתנהג אחרת מאשר כשהוא פגש את פרוסט, נכון? זה היה משהו אחר, אולי היה שם יותר מעניין קצת. אז סופרים זה סיפור אחר שהסתדרו עם זה. אנחנו לא יכולים לדאוג להם לכל דבר, באמת. אז טוב, אנחנו עוברים לדבר הבא, שהוא הפינה שלנו, שאנחנו ייסדנו לו מזמן, שנקראת לעת אתה מצאתי ברחוב.
מה זאת אומרת לעת אתה?
לא יודעת, זה נשמע לי קצת שם, לא יודעת.
את לא אוהבת את השם?
לא בטוחה לגבי השם הזה. מצאתי ברחוב. מה זה רחוב סומסום? לא יודעת.
מצאתי את זה ברחוב.
בסדר. אז היום אנחנו מדברים על ספר שנקרא מנגל, שבאמת מצאת ברחוב, יובל.
נכון.
ספרון כיס קטן וממזרי, שהוציאה הגלריה לעיצוב של אסכולה, בחסות חברת הנקניקים והבשר הוד לבן, במסגרת הארוחה שהייתה, שהיה לה תחת השם הזה מנגל, כל הדבר הזה קרה ב-1996. היה מעניין מאוד בניינטיז. קצת לפני קום המדינה, החבר'ה בפלמח גנבו תרנגולות וצלו אותן במדורה, ושנים מאוחר יותר, עם תום תקופת הצנע והעלייה ברמת החיים, החלו אנשים לחזור לחיים הטובים, וסטייקים נאכלו לא רק על ידי הרומנים של יפו. זה מה שכתוב בפתח הדבר של הספר הזה.
אוהבת את הציטוט הזה?
מאוד. כל מקום שיש בו רומנים, אני מרגישה בו בנוח.
יש בספר הזה, באמת מכל טוב, יש פה את שירה מנגל, שירי ניצני. כן, יצאנו אל המרחבים והמסנו את הרחבים, ויצאנו לפיקניק פיקניק. כן, הכנתי שיפודים וגם קשרתי את הילדים. זה טקסט חשוב. אבל יש שם טקסטים חשובים של היסטוריונים, בלשנים, סוציולוגים, מעצבים, גסטרונומים, מסבירים את עניין המנגל מכל זווית אפשרית. מתי הוא התחיל, מה זה אומר עלינו, למה זה טעים, למה קוראים לזה ככה. אבל אנחנו בחרנו לקרוא מתוך טקסט קצר של השף ישראל אהרוני, שנקרא מנגל. וככה זה הולך. מתכנסת קבוצת אנשים בחצר, או על הגג, או בהתנועה, סביב מכשיר שבתוכו גחלים לוחשות, מעליהן מונחת רשת, והם מטילים עליה דברי מזון, בשר בדרך כלל, שכעבור זמן מים ינגסו בהם בתאווה, כשמיץ ניגר על סנטרם, פלג גופם העליון מוטה קדימה, בניסיון חסר כל סיכוי, שבגדיהם לא יתלכלכו. אחר כך הם ילכו לבתיהם עליזים ושמחי לב, יודעים שהנה עבר יום נוסף שבו עשו משהו בלתי שגרתי ומיוחד, שמן הסתם, כך נדמה להם, משפר את איכות חייהם. מנגל, גריל או ברביקיו, הם שמות שונים לאותו דבר. דרך אגב, אני לא בטוח שזה נכון.
למה?
מנגל וברביקיו זה לא בדיוק אותו דבר.
זה בדיוק אותו דבר.
לא, זה לא בדיוק אותו דבר.
רק שברביקיו נשמע לך יותר ענין כזה, שם בצפון תל אביב עושים ברביקיו. מנגל זה בזה של הדרום.
להפך, מנגל זה אותנטי, זה הסיסי, ברביקיו זה קצת יותר מעוקצה.
בדיוק, בגלל זה אמרתי צפון ודרום. ענייני הטעם.
איך דיון על מנגל הופך לביקורת על...
מה זאת אומרת? זה בדיוק הדיון. זה בדיוק הדיון. אגב, זה לא רק מנגל, זה גם בשר. זה בניינטיז. זאת אומרת, הם בטח לא ייססו בכלל בעניין הזה של בשר. היום, אני לא חושבת שאפשר לעשות כל תערוכה בלי שיבואו...
לא, אפשר, אבל חייבים לעשות אותה בהפוך על הפוך.
בקונטקסט. יש שם על המנגל טופו כזה צלוי.
לא, יש שם גביעה ממש, פרוסה גביעה, כדי שאתה תראה מה בדיוק אתה אוכל. זה לא מה מפלסטיק, אתה צריך לשחוט את זה לפני כן גם בעצמך. בכל מקרה, ישראל אהרוני כותב, אז הם שמות שונים לאותו דבר, בלי קשר למוצאו האתני, לזמן מסוים או למיקומו הגיאוגרפי על פני כדור הארץ. מדובר בטקס חברתי. זה לא טקס קולינרי, זה טקס חברתי. שיסודו ככל הנראה בתקסים פרימיטיביים ועתיקים המשלבים שני יסודות בסיסיים קיומים לאדם מאז ומעולם, אוכל ותקסים חברתיים. זו אולי שיטת הבישול היחידה שיכולה לעשות בצוותא על ידי מספר אנשים בעת ובעונה אחת, ללא חלוקת תפקידים מוגדרת ממש, הלוקחים בחלק יכולים להחליף ביניהם תפקידים בדינמיקה פנימית שאינה ברורה לחלוטין, תפקידי סועד ומבשל, אורח ומערך מתשתשים. זה נורא יפה איך שהוא כותב על זה. לא פעם במהלך הטקס הופך המערך לאורח, המבשל לסועד והסועד למבשל. וכדרכם של טקסים חברתיים מהסוג הזה, תמיד ישנו מוקד. ואיזה מוקד, לב ליבו של הטקס, אש התמיד הבוערת, המנגל. עומדים האנשים סביב מכשיר זה, ולא חשוב אם מדובר במכשיר עממי פשוט, אותה קופסת פח העומדת על ארבע רגליים קטנות ורשת מתכת פשוטה פרוסה מעליה, או באותה מכשירים סופר מתוחכמים רבי פטנטים ושכלולים, עומדים האנשים סביב מכשיר זה, הבעה רצינית ומקצועית על פניהם, והם מטילים חתיכות בשר מאיכות כזו או אחרת על הרשת הלוהטת, לא לפני שמרחו אותן בחצי בצל טבול בשמן, עוד האייקון מרכזי בטקס המנגל. הם מנפנפים מעל בעיתון סוף השבוע, מקווים להפיח רוח חיים נוספת בגחלים הלוחשות, ולשבח את הבשר.
מערכת מה שכרוך לא מעודדת אכילת בשר. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לאיתי אשת וחן עוז שעשו איתנו את התוכנית. בואו לעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.